אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 476 מתוך מאמר לסיום הזוהר. אנחנו בטור א', דיבור המתחיל, והנה בארנו היטב. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תישאלנה במהלך השיעור. והנה בארנו היטב תשובת חז"ל על הקושייה, איך אפשר להידבק בו, שאמרו שפירושו הידבק במידותיו, שהוא צודק מבית טעמים. א', כי דבקות הרוחנית אינה בקירוב מקום, אלא בהשוואת הצורה. ב', כיוון שלא נפרדה הנשמה מעצמותו התברך, אלא בסיבת הרצון לקבל שהטביע בה הבורא התברך, אם כן, אחר שהפריד הרצון לקבל ממנה, חזרה מאליה בדבקות הקדומה בעצמותו התברך.
זאת אומרת, יש כאן שאלה, איך אנחנו על ידי זה שמשנים בנו כמה תכונות על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ובתוכנו, איך אנחנו בזה מבינים מי הוא הבורא, ועוד יותר מגיעים למצב שאנחנו כמונו, כן? איך אנחנו יכולים לדמות לו, איך אנחנו יכולים להידבק בו, זה לא כל כך מובן. אם אי אפשר לנגוע בו, איך על ידי איזשהו מניפולציות פנימיות שבאנו, בכוונה ככה אני אומר ככה במילה כזאת גסה, כן? מניפולציות. איך אנחנו על ידי זה נעשים דומים לו, למי שאי אפשר בכלל לא לראות ולא לזהות ולא לדבק. יש כאן בעיה, אותה בעיה כמו שדיברנו, על איך אנחנו יכולים לעשות מדידות באיזה כוכב אם אנחנו לא נמצאים בו. זאת אומרת, מה זה ממעשיך היקרנוך? שאני... איך בזה שאני משנה את עצמי אני מגיע אליו? מה זה נקרא ואהבת? אם אני לא יכול, זה לא נמצא בטבע שלי, איך אני מגיע לדבר כזה? לכן לא מחייבים כביכול מצד אחד על אהבה בצורה ישירה שאתה חייב לאהוב, אלא אם אתה מתקן את הכל, את הריאב רצונות שבך, אפילו תריאה רצונות, כי תראה אתה מתקן 612, זה התיקון החסדים שבך במלואו, ו-13 זה כבר לקבל מנת להשפיע. זאת אומרת, בדברים האלה אפשר לחייב, אלא רק מתוך התיקון הקודם אתה מגיע אליהם. גם כאן אותו דבר, שאנחנו מתוך זה שמקיימים בתוכנו, מסדרים בתוכנו את כל הפעולות, לא שפעולות עצמם הסופיות הם החשובים, אלה אותם הבירורים שבכל פרט ופרט שאנחנו עושים, הם כולם מצטרפים ומצטברים, והם נעשים כלים. שום דבר לא נהדר. זה לא שאני יכול לקפוץ מכאן, וכמו שהיינו חולמים, כן, זה טוב לעשות. אם היינו קופצים עכשיו לגמר התיקון. לא. איזה קפיצה יכולה להיות? אתה כבר נמצא בגמר התיקון. רק אין לך כלים להרגיש את זה. אתה חייב כל הכלים בדרך לאסוף אותם, ואז אתה מגיע לגילוי הזה. טוב, נו, נמשיך.
אמנם, כל זה להלכה. אבל למעשה עוד לא תרצו כלום אם הפירוש הידבק במידותיו, שפירושו להפריד את הרצון לקבל המוטבע בטבע בריאתו, ולבוא לרצון להשפיע, שהוא הפך טבעו. ומה שבארנו, שהטובע בנהר צריך להחזיק החבל בחוזקה, ומטרם שעוסק בתורה ומצוות לשמה, באופן שלא ישוב לחסלו עוד, אינו נחשב שמחזיק החבל בחוזקה. שוב חזרה הקושייה למקומה, מאין ייקח חומר דלק להתייגע בכל לבבו ומעודו, רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. כי אין אדם יכול לעשות תנועה בלי שום תועלת לעצמו. כמו המכונה שאינה יכולה לעבוד בלי חומר דלק. ואם לא יהיה שום תועלת לעצמו, אלא רק לנחת רוח ליוצרו, אין לו חומר דלק לעבודה. והתשובה היא שכל משיג רוממותו יתברך כראוי, הרי ההשפעה שהוא משפיע אליו מתהפכת להיות קבלה. כמו שכתוב במסכת קידושין, באדם חשוב שהאישה נותנת לו כסף ונחשב לה לקבלה ומתקדשת. וכך הוא אצל השם יתברך, שאם משיג רוממותו יתברך, אין לך קבלה יותר חשובה מנחת רוח ליוצרו, והוא די מספיק לחומר דלק, לעמול ולהתייגע בכל ליבו ונפשו ומעודו, כדי לעשות נחת רוח אליו יתברך.
אם לא ברור, תשאלו. כן, משה?
לדבק במידותיו. בעולם שלנו, אם אני רוצה להידמות, לרכוש תכונות של מישהו, נגיד, שבעיניי גדול, אז יש לי דוגמה. אני יכול באמת לקחת, אפילו שאין בי את התכונות האלו, לפחות יש לי דוגמה, אני יכול להשתדל. למה, אם איך, הבורא זה
איך אחרת... איך אתה יכול להשתדל? אני מסתכל על מישהו, הוא אדם ש... לא יודע... אוהב זולת, מתפשר ככה, עדיב, לא יודע, איך אני אקנה דברים כאלה?
אז אתה רואה? אתה רואה, אתה משתדל, נגיד אתה לא כזה, אתה עצבני, אבל אתה רואה שהוא עושה ככה, אתה משתדל?
אני עוד יותר נעשה עצבני. ואני בטח...
במידה שחשוב לך להיות כמו, אז אתה משתדל.
הוא מעצבן אותי. שהוא כזה, okay. הוא מיושב, יפק, הוא לא ככה וזה, ואני, מה זה, אני הורג אותו.
כן, אבל ברור לך שאתה הורג אותו, ברור לך שהוא מעצבן אותך. פה אפילו אין לך אחיזה, כאילו...
אהה, כדוגמה. שואל,
כן, מה מיוחד, מה מהות של הדבר הזה שבורא כאילו אמרתי...
הוא אומר, תתייחס לחבר ככה, כמו שאתה מתייחס לבורא, מה הבעיה?
זה לא
ככה. לא, לא, לא ככה, למה?
כי זה לא מובן, אם זה היה מובן לאנשים, היו עושים את זה, זה לא... מדובר על הכוונה הפנימית, משהו שאני לא יכול לקחת דוגמה בדיוק.
אתה לא תראה באף מקום. יכול להיות שכן, בחברה מסוימת אתה תראה דוגמאות כאלה שאיך מתייחסים אחד לשני יפה וטוב, אבל בדרך כלל זה לא אופייני, ולמקובלים זה עוד יותר, כי הכל מתרחש בתוכם, ולכן לא, אני לא חושב שאתה תראה דוגמאות אלה, אתה צריך להמציא אותם בעצמם, הדוגמאות האלה, מתוך מה שהם כותבים, ותנסה להראות אותם לחברים. מה אתה ממליץ לעשות? מה היית רוצה לעשות? כדי, מה אתה רוצה בכלל שיקרה, כדי שאתה סוף סוף תתקדם לתיקון? נו. כן.
נגיד שאנחנו מדברים על השפעה, אז סביבי יש כאילו, אני רוצה לראות הרבה דוגמאות שאנשים משפיעים, מתייחסים טוב והכל. עכשיו אני מסתכל, אני משתדל גם ככה לעשות, אבל זה לא ככה. לכן אני שואל, מה המהות של הדבר הזה? חנון, רחום, זה דברים כאלו שאני לא יכול... זה הפעם הסברת שזה חינוך קופים. שפה בעולם הזה אני רואה דוגמה, אני יכול באמת לראות ולקחת ולעשות, אבל פה ברוחניות רוצים משהו ללמד משהו אחרת.
תראה, בדרך כלל ברוחניות הכל הולך בצורה נסתרת. אף פעם מקובלים לא היו מגלים תכונות שלהם או יחסים שלהם בחוץ. אצל רבש זה גם כן לא היה נהוג לגמרי. זה פשוט כל אחד ככה... לפעמים ככה רוקדים במעגל, ככה להחזיק בידיים ולשיר. זה, זה היה פעם ב3-4 פעמים בשנה. או בישיבת חברים, בסוף ישיבת חברים פעם בשבוע. אבל זה, זה היה בצורה כזאת ממש מאוד קרירה, כאילו, חיצונית. מה שאתה אומר, שכאילו ייתנו לי דוגמאות יפות, יחס יפה, לי לא נראה שזה, זה טוב למי שרוצה להתחנך בצורה כזאת. זה טוב אולי כלפי ילדים, עמך, להראות דוגמה. שיראו שזאת חברה שבה אתה צריך ככה להתנהג, אחרת לא יקבלו אותך, אחרת יזרקו אותך. זאת אומרת, בצורה אגואיסטית, שאנחנו כך רוצים, נגיד, לחנך מישהו. אבל אם אתה רוצה לחנך אדם שהוא ישתנה מבפנים ולא מבחוץ, הוא לא צריך לראות דווקא דוגמאות חיצוניות. הוא צריך דרך דוגמאות חיצוניות שונות לגמרי, לחדור לצורה הפנימית, ולקבל מהצורה הפנימית שבזולת, צורה, דוגמה לצורה הפנימית של עצמו. ורק בצורה כזאת להתקדם. כן.
אבל כולם, אנחנו אומרים שפתרון הוא בשינוי אדם, אז כולם צריכים להשתנות. אז יוצא שבחינוך אינטגרלי אנחנו כן רוצים לתת דוגמאות, ודווקא כאן אין דוגמאות יוצא. אני יכול להיות בחברת מקובלים?
בחינוך האינטגרלי כלפי החיצונים ודאי שכן. כלפי 99% ודאי שכן.
אבל למה? הם גם צריכים להשתנות.
שם אנחנו צריכים להראות כמה שאנחנו מתחבקים וחברים ויפים וכולם. אתה לא יכול להראות להם שאתה כאן נמצא בקסח, חשבו ארץ, שנאה, חוגגת וכן הלאה. אתה לא יכול. הם לא יבינו שזה בדרך לתיקון. אצלם תיקון זה הכל יפה וטוב, כל יום הולך ומוסיף יותר ויותר. אין אצלם הפכיות הצורה. כי אין שתי כוחות. קבלה והשפעה. רק כוח קבלה. אז אני בכוח קבלה שלי עכשיו לומד איך כדאי להתנהג כדי לקבל יותר. זהו. התיקון שלהם הוא אחריך. כצון.
אז אני נמצא בחברת מקובלים, לא מקבל שום דוגמה חיצונית יפה בהתנהגות. לא. אז, כן, אז איך אני כן לומד ללמוד ולרכוש את התכונות של הבורא? מה השיטה?
יש לך חומר שאתה לומד, יש לך סדנאות, יש לך מורה שמסביר, ואתה צריך להיכנס פנימה קצת בך ובאחרים, ולהתחיל לראות עד כמה שכל אחד הוא עובד על עצמו. ולא בצורה חיצונית. כן?
אבל מה הבעיה שאנחנו גם נוסיף קצת בחיצוניות? כי קשה ככה לדבר על אהבה ולראות דוגמאות לא כל כך טובות.
נכון. לכן כותב בעל רבש, שכן צריכים בצורה, במעשה להשפיל את עצמו כלפי חברים, וכן לדבר עם החברים על גדלות הבורא וגדלות המטרה. כן, ככה הוא אומר, שלמתחילים זה צריכים. אבל אם אתה שואל אותי, אני לא אומר לכם, אבל אני הייתי, זה מגיל. זאת לא הצורה שיכולה למשוך למטרה האדם האמיתי. אמנם שזה קשה. אני התנהגתי איתך פעם יפה, תגיד לי, אתה זוכר שפתאום קרה משהו? לא זוכר. אני זוכר פעם ראשונה שנסענו לחול, אתה ואני, כן, לשבועיים, שלוש, אז, כן? אז קיבלת ממני יחס מאוד לא, לא טוב. זה בכוונה. כן. לא, זה אי אפשר. זה אי אפשר... לא. ילדים זה משהו אחר, מתחילים זה משהו אחר. אבל לא... אנחנו גם כן לא מסוגלים לפי הטבע שלנו. לא מסוגלים. צריכים להשתדל עד כמה שאפשר, ולפי הדרגה. ולפי הדרגה. זהו. אם אדם עובד בפנים ועושה הכל, אז מה זה חשוב איך הוא מתנהג מבחוץ? הוא לא יכול, אני לא יודע, לא רואים את זה מבחוץ. אלא אם כן, אם הוא מסכים, זאת אומרת, אם הוא נכלל בקבוצה, וקבוצה אומרת, מהיום והלאה, אנחנו רק נחייכים זה לזה. אז הוא מקבל את זה כעבודה רוחנית ומתחיל לחייך. זהו. כן, נו, שאל, שאל.
פה לפי הטקסט, כאילו, יש שאלה כזאת, אם איפה בן אדם ייקח את החומר דלק לעשות נחת רוח לבורא?
כן.
תשובה? כל מי שמשיג רוממותו כראוי, ההשפעה הופכת להיות קבלה.
כן.
איך הוא משיג את זה כראוי?
אם הוא עושה לו נחת רוח.
אה.
ואם הוא עושה לו נחת רוח, מקבל מרץ. מעגל סגור. חברה, אין לך שום דבר חוץ מזה. חכה עוד... אני חושב שיגיע לזה. אם לא חברה, לא יהיה לך שום אפשרות לקבל מרץ לעשות פעולת השפעה. רק קנאה וכבוד אגואיסטי שישנם בך התכונות האלו עכשיו, ואתה רוצה להצליח בעיני החברים, להיות גדול וכו', רק את זה יכול לחייב אותך להיות כמוהם. כן, בא נגיד, נו אתה אני לא יודע, נגיד, אם אכפת לך חברים, שאתה נמצא כאן, אכפת לך שיקבלו אותך, כן, שאתה תקלט יפה ונכון, אז אתה מסתכל עליהם מה טוב בעיניהם, ואז אתה מתחיל לגלות שללמוד צריכים, לשאול, לעשות פעולות השפעה, הפצה וכן הלאה וכן הלאה. לעשות, לעבוד במטבח, בעוד כל מיני, לשרת אותם. אז אתה עושה, יש לכם איזה חומר דלק, חומר דלק, למה? הסתכלו עליך, יקבלו אותך וכן הלאה. יש לך, כדאי לך. זהו, אותו דבר כלפי רוחניות. כלפי רוחניות, כדאי לך, כדאי לך, לעשות מאמץ ברוחניות, כי בזה אתה מגיע לדרגה שלהם, אבל אתה צריך להרגיש שאתה פחות מהם. כדאי לך להצליח ברוחניות, כי הם יכבדו אותך. אתה מסתכל עליהם, נראה לך שהם גדולים, אז זה אוכל אותך, אז אתה חייב להתאמץ כדי לא לסבול. הדברים האלה הם נמצאים בנו בצורה אגואיסטית. אל תגיד שאין לי ממה להתחיל, אני לא איפה, אם הייתי נמצא ברוחניות, הייתי יודע. אתה לא צריך לדעת כלום. יש לך במצב הגשמי שלך מספיק יוצרות כוחות, הבחנות, הכנות, כדי שאתה תתחיל לעבוד בצורה רוחנית. כי אתה נמצא בסביבה, ללא סביבה זה משהו אחר. לכן ברגע שיהיה לנו בניין החדש, אני מאוד אשמח אם יבואו חברים שלנו מכל העולם, לתקופה של כמה חודשים לפחות, ויקלטו אצלנו, ואז יקבלו על ידי קינה, תאווה, כבוד, את הדחף להתאמץ ולהתקדם כך מהר בהתפתחות הרוחנית. לא, כן.
אבל פה זה גם כן עניין של הדוגמה, לראות איך החברים פה.
לראות את החברים, נו בסדר, נו, אז מה?
זה בעצם כמו...
ואתה לא רואה. זה מה שאתה רוצה להגיד, כן?
לא, אני תמיד מסתכל, תמיד יש איזשהו צורך.
אתה מסתכל, אבל אתה לא רואה משהו שכדאי לכבד בהם, כן?
תמיד יש איזשהו צורך בהשוואה, תמיד יש לי מה ללמוד מהם. יש פה אנשים שבאמת...
נו, אז מה, אז בסדר.
אבל פה זה בעצם כמו השאלה של מושי, למשל להסתכל על האחרים פה וללמוד, לקבל מהם השראה וכן הלאה.
נו. שאין דוגמה טובה, כן? זה אתה אומר או לא? אני לא הבנתי מה אתה אומר.
לא יודע, קשה להסביר, אבל מצד אחד, כן, יש פה דוגמה טובה. יש פה דוגמה טובה.
אבל לא מספיק מעוררת אותך.
מעוררת.
מעוררת. אז מה הבעיה? לא יודע בדיוק, עדיין לא ברור. בסדר, בסדר, גם זה טוב. כן, לא, לא, אני אומר שלא, אל תרגע, אבל בסדר. כן, יש שמות חכם אחריך.
אולי אני הבנתי מה הוא רצה לשאול, שבעצם לפני רגע אמרת למושי שכל הדוגמה החיצונית לא צריך אותה, אז השאלה היא איך אני יכול להתפעל
אני לא אומר, אני לא אומר לכם שלא אל תעשו, כי לילדים הקטנים שלא מחולקים בצורה ברורה פנימית לפנים וחוץ, מה שיש להם בלב, יש להם גם כן על הפנים.
לא נכון, כי יש עניין של משחק.
אני לא שחקן, אני לא שחקן כמוך. אני אדם קטן. אם אני מתרגז עליך, אני לא יכול להחזיק את עצמי שאני מחייך אליך. אני בא וצועק עליך. נו, אני לא מחולק לשניים. אלה אנשים שהם מחולקים ממש בצורה פנימית וחיצונית, אז הם מסוגלים להיות כמו שבקוצק. כן? שבפנים הייתה אש בוערת לעבודת השם, ומבחוץ היה כאילו זלזול. אבל תראה, איזה אנשים היו כאלו. הם היו עושים לעצמם ולאחרים בכוונה הזדמנות להתקדם.
ואז ממה האדם מקבל חומר דלק או דוגמה? דווקא מזה שמקשים עליו?
מדביקות התמידית בבורא. שאין עדיין כאן. ולכן אני לא מדבר על דברים כאלה.
וזה בא מהיחס הפנימי של הקבוצה, הדבקות הפנימית הזאת, בגלל שכל הקבוצה נמצאת כבר במצב הזה, אז זה מקרין על האדם, משפיע עליו?
בטח. זה שאני מקרין את עצמי בזלזול כלפי הרוחניות, אני בטוח שבזה אני נותן לחבר שלי הזדמנות להתקדם. אני בטוח בזה. אני נמצא איתו בחיבור, אני יודע עד כמה שזה משפיע. אנחנו בזה עושים טובה לאחד לשני. זה לא שאני מתגאה, תראה, לא אכפת לי כלום, כל הדברים. על מה מדברים? על מי מדברים בכלל? מה, על סתם מישהו בחוץ שעושה מעצמו שלא אכפת לו כלום? עבריין בבית סוהר? מדברים על אנשים רציניים ביותר. שבשבילם דביקות בבורא זה הכל, זה כמו בולדוג כך, הוא תופס אותו. כן? את התכונת ההשפעה, ולא זז ממנה, ועוד משחק בזה שלא אכפת לו. זה כדי עוד ועוד ועוד לעורר את הרשימות, ולהראות אותם לאחרים, וגם כן האחרים שיראו לו. זה עבודה, אתה יודע, מסוכנת מאוד.
זה נשמע ככה, אז מה שאומר על האדם במצב כזה?
דביקות.
שאתה אומר...
וגם כן הם מחוברים בפנים. הם כולם מחוברים בפנים. וכולם יחד עושים כזאת עבודה.
אנחנו יכולים להתחיל לעבוד בצורה כזאת?
בחייך. על מה אתה מדבר? הלוואי שישחקו כאן קודם כל בנעימות. בהתעוררות, ההפך. זה חסר כאן משחק לגמרי. זה כמו ילדים קטנים, שטוחים כאלה, מה שיש בפנים יש בחוץ. אתה רואה, דני, תסתכל עליו. נו, בוא.
אני רוצה גם לשאול בהמשך למושי, יש בכל זאת בתוך בעבודה הפנימית שלנו, יש בכל זאת משהו שהוא מעט שונה מהאגו הרגיל שפועל, ודווקא זה מה שהזכרת קודם, שבמצבים קשים לדבוק בנקודה שבלב. ואני זוכר על עצמי באמת שההתעוררות שבאות הרגע הזה של ההתעוררות, הוא התאפיין באיזושהי בערה, באיזושהי תחושה שנתקלת באמת, ובאיזשהו רצון לספר את זה לעולם. זו הייתה הבערה, אבל זה עדיין לא, זה לא בכך אהבה או השפעת, גם מה שאני מצליח להבין על מה מדובר בהשפעה.
זה דבר כרגיל. לאדם שטוב לו, הוא מתפרץ, הוא לא יכול להחזיק את זה בפנים. אדם שרע לו, הוא מתכווץ. כן, זה הטבע של של הטוב ורע, חום וקור. ולכן ברור לך שאתה רוצה בזה לספר לכולם כמה שזה בסדר, כמה שזה טוב, מה גיליתי וכו' וכו', כן?
אבל אני לא מרגיש שאני רוצה עדיין לאהוב את כולם. אני שואל מה הקשר בנקודה של הלב
להשפעה. אהבה לא שייכת לך. לך שייכת רק עניין שגילית משהו גבוה. נצחי, שלם, אישם, משהו, שזה אין לאף אחד, ואתה אתה גילית לעצמך, ועוד יותר, אתה רואה שאין באף אחד. ומצד אחד יש לך מזה נפיחות פנימית עוד יותר גדולה, כן? ומצד שני, זה שאין לכולם, אין לך מי להתחלק, אתה מרגיש שאם יהיה לי עם כולם, אז אתה כמו צרת רבים חצי נחמה, אז נחלת הכלל זה כפול השמחה. כן.
אז מה זה, זה בדרך של להגיע להשפעה, אותה התעוררות של נקודה שבלב?
כן. הכל בדרך. תן לי מוטי. טוב לי מוטי מחיי.
אמרת דביקות בבורא שעדיין אין לנו כאן. אתה יכול להסביר דביקות בבורא בעבודה שלנו בלא לשמה בינתיים? איך זה, מה זה להידבק בו כרגע, בעבודה שלנו?
בכל מיני הבחנות שאני עושה מעצמי, אני בונה את הדמות שלו בי. זה לא משהו חיצון. הבורא זה איזה רוח פנימית דהשפעה שמתרחש, שנולד, שממלא אותי. היחס של להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע, שאני יכול לייצר. ואמנציה. אמנציה, נו. לא הפרשה. שאני מוציא מעצמי. לקרין. שאני מקרין. זה ה... נו, תנו לי סבא מקום. הוא כבר מסכן, מזמן ככה, נמצא בלחץ.
רב, רציתי לשאול שאלה בקשר לדוגמה שאתה נתת עם חסידי קוצק, שהם היו מפגינים זלזול כלפי חוץ, למרות שבפנים היו בוערים.
כלפי חוץ זה לא כלפי חיצוניים, אלא כלפי עצמם. כלפי עצמם, בתוך חבורה שלהם.
איך זה יכול להשפיע על הסביבה, נגיד?
איזה סביבה?
על ידי הפגנת זלזול?
לא, כלפי חוץ אסור לנו את זה לעשות. מה יגידו עליך? תראה איזה אדם, זקן, סולידי, והכל, תראה איך שהוא מתנהג, כמו ילד או עבריין, או מה קורה להם שם, השתגעו כולם? איך אתה יכול אם אתה צריך להיות בהפצת החוכמה לכל העולם?
ונגיד כלפי הסביבה שבאמת היא דבוקה, אני נמצא בסביבה המתאימה, איך על ידי זלזול אני יכול להמריץ אותם? אם אני מפגין זלזול, זה כאילו שאני...
בשביל זה אני אומר לך, זה רק לאנשים גדולים, שהם מבינים מה קורה להם בפנים, ואיך שהם הם מחוברים בפנים, ויחד עם זה יכולים לעשות משחק הפוך חיצון.
אז אני צריך סביבה שמתרגמת נכון את מה שאני עושה.
חבר'ה, גמרנו ולא מדברים על זה יותר בינתיים. זהו, לא מדברים. שכחנו, זהו. אנחנו ילדים יפים וזהו. לא יותר. כן.
יעקב מגרמניה שואל, האם אתה ממליץ, כפי שקיימים עם צוותים שמכינים כעת את החיצוניות לכנס אירופה, שיקום צוות שיכין רק את הפנימיות? ואם אתה ממליץ על זה, אז...
מה זה רק הפנימיות? אין לנו שום דבר חוץ מפנימיות. אנחנו לא מדברים על שום דבר אחר. נקודה. שיהיה נקודת אחיזה ברוחניות, דביקות, חיבור בינינו מינימלית, אז אנחנו נדבר על שני השטחים האלו. שטח עליון, שטח תחתון, חיצוניות, פנימיות. עכשיו אין. אין פנימיות מפני שאין חיצוניות, ואין חיצוניות מפני שאין פנימיות. אתה מבין, זה לא יכול להיות אחד בלי שני. סיימנו עם זה. תקרא.
תורבית אבל. אבל זה ברור שאם עוד לא השיג רוממותו התברך כראוי, הנה השפעת נחת רוח להשם התברך, לא נחשב אליו לקבלה, בשיעור שימסור כל לבבו ונפשו ומעודו להשם התברך. ולפיכך בכל פעם שיתכוון באמת רק לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לתועלת עצמו, יאבד תכף כוח העבודה לגמרי. כי נשאר כמו מכונה בלי חומר דלק. כי אין אדם יכול להזיז איבר בלי שיפיק מזה איזה תועלת לעצמו. ומכל שכן יגיעה כל כך גדולה כמידת מסירת נפשו ומעודו, כפי המחויב בתורה, שאין ספק שלא יוכל לעשות זאת בלי שיפיק איזה קבלת הנאה לעצמו. ובאמת השגת רוממותו התברך בשיעור שההשפעה תהפך לקבלה, כמו שאמרו באדם חשוב, אינו דבר קשה כלל. והכל יודעים גדלות הבורא התברך, שברא הכל ומבלה הכל, בלי ראשית ובלי אחרית, שלרוממותו אין קץ ותכלית. אלא, הקושי שבדבר הוא, כי ערך הרוממות אינו תלוי ביחיד, אלא בסביבה. למשל, אפילו אם אדם מלא מעלות טובות, אם לא יחשיבו הסביבה ולא יכבדו, אדם כזה יימצא תמיד נכה רוח ולא יוכל להתגאות במעלותיו, אף על פי שאינו מסופק באמיתותם. ולהפך מזה, אדם שאין לו מעלה כלל, אלא הסביבה יכבדוהו כמו שיש לו מעלות מרובות, האדם הזה יהיה מלא גאות רוח, כי ערך החשיבות והרוממות ניתנה לגמרי לרשות הסביבה. ובשעה שאדם רואה איך הסביבה שלו מקלים ראש בעבודתו התברך, ואינם מעריכים רוממותו כראוי, אין האחד יכול להתגבר על הסביבה, וגם הוא אינו יכול להשיג רוממותו התברך, אלא שמקל ראשו בעת עבודתו כמוהם. וכיוון שאין לו הבסיס של השגת רוממותו התברך, מובן מאליו שלא יוכל לעבוד, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. כי אין לו חומר דלק ליגיעה, ולא יגעת ומצאת, אל תאמין. ואין לו שום עצה, אלא או לעבוד לתועלת עצמו, או שלא לעבוד כלום. כי השפעת נחת רוח ליוצרו לא ישמש לו כמו קבלה ממש. ובזה תבין הכתוב, ברוב עם הדרת מלך. כי ערך הרוממות בא מן הסביבה בבית תנאים, א' במידת ההערכה של הסביבה, ב' במידת גודלה של הסביבה. ועל כן ברוב עם הדרת מלך. ובשביל גודל הקושי שבדבר יעצו לנו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יבחר לעצמו אדם חשוב ומפורסם שיהיה לו לרב, שממנו יוכל לבוא לעסק תורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, כי בית הקלות יש לרבו. א', שמתוך שהוא אדם חשוב, הרי התלמיד יכול להשפיע לו נחת רוח על בסיס רוממותו של רבו, כי ההשפעה נהפכה לו לקבלה, שהוא חומר דלק טבעי שיכול להרבות, שיוכל להרבות מעשי ההשפעה בכל פעם, ואחר שיתרגל בעסק ההשפעה אצל רבו, הוא יכול להעבירו גם לעסק תורה ומצוות לשמה כלפי הקדוש ברוך הוא, כי הרגל נעשה טבע. ב', כי השוואת הצורה להקדוש ברוך הוא אינה מועילה אם אינה לנצח. דהיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. מה שאין כן, השוואת הצורה לרבו, מתוך שרבו הוא בעולם הזה, בתוך הזמן, מועילה השוואת הצורה אליו, אפילו היא רק זמנית, שאחר כך ישוב לסורו. ונמצא בכל פעם שמשווה צורתו לרבו, הוא מתדבק בו לשעתו, ומתוך כך הוא משיג ידיעותיו ומחשבותיו של רבו לפי מידת דבקותו. כמו שבארנו במשל האיבר הנחתך מהגוף וחזר ונדבק בו. ועל כן, התלמיד יכול להשתמש מהשגת...
בתחילת השיעור אמרת שהבעיה אצלנו זה שאנחנו לא שומעים עצות מקובלים. במה תלויה היכולת של האדם לשמוע עצות מקובלים?
בהשפעת הסביבה עליו. אין חשיבות לאף אחד. אלא רק אם מקבל לחץ מהחברה. שעובדה שאם לא ישמע, אז לא יתקדם. בשביל מה לבזבז כל החיים כאן? שיצא, יעשה חיים. אין דרך אחרת. כן.
השוואת הצורה לרב זה העצה פרקטית שלנו היום?
השוואה זה קודם כל לבצע משהו ממליץ. כי אין לו... משהו שהוא צריך לעצמו. אלא מה שהוא נותן לך, אומר מה לבצע, זה אותם ההמלצות או פעולות הכרחיות שבלעדיהם לא תעלה דרגה.
שהם יעזרו...
אז נראה לך שאולי אתה עושה לו טובה. אבל הוא לא זקוק ממך לשום דבר.
במה הם יעזרו בלצאת מתפיסת המציאות הנוכחית?
מה במה הם יעזרו? בזה שאתה תבצע המלצות מה שהוא אומר לך, אתה תעלה דרגה. הוא אומר לך מה לעשות לטובתך, איך לתקן את הכלים שלך. באיזה צורה להתייחס לכל דבר, באיזה דרגת החשיבות וכו'. ומכוון אותך, נותן לך תמיכה, מסביר את החשיבות מה לעשות. הקבלה זה בעצם תוכנית העבודה המעשית.
עלייה בדרגה זה דרגה בתפיסת המציאות?
נגיד, בתפיסת המציאות. אז מה?
לא, אז אם כן, אז איך לא להתבלבל ב...
לא להתבלבל אם אתה מבטל את עצמך ושומע מה שאומרים לך, אתה לא תתבלבל. כן.
אתמול הייתה לנו ישיבה גדולה של עשרות אנשים בהכנה ליום ראשון, שאנחנו יוצאים לקניונים, בפורים, לשחק עם הקהל פה בישראל. ואחת השאלות שניסינו לברר זה איך לעשות את זה יותר מסתם איזשהו בייביסיטר. כאילו זה יכול, אתה יודע... זה יכול להיות שסתם באים ההורים, נותנים לי את הילדים, כך, צחק איתם. איך לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות בהכנה שלנו, ביחס, בגישה שלנו?
אני לא יודע. אם זה באמת כבייביסיטר, זה ייראה מאוד מאוד קל וזול. אתם רוצים לעזור לחברה, לעבור זמן יפה, שאמא שם מסתובבת בחנות, מסתכלת על איזה סמרטוטים, ואתם בינתיים משחקים עם הילדים. צריכים באיזושהי צורה להעלות את הדברים האלה לדרגה יותר רצינית. אני לא יודע איך שזה מתוכנן, אתה שואל אותי? כן.
מבחינת התכנון החיצוני, אנחנו ננסה שם גם כן מקום שאנחנו מסבירים, וזאת אומרת, לתת לזה רצינות, וננסה להכניס את ההורים לזה, אבל מבחינת היחס שלנו וההכנה שלנו, אני גם כן שואל.
יחס שלכם זה יחס של יחס טוב לישראל בחג מאוד יפה. לא להכניס לזה רצינות, אלא ממש להקרין יחס יפה בגלל שזה פורים.
נשאל ככה, איך אירוע כזה משפיע על התיקון, על ה... זאת אומרת, מהצד, כזה שהחברים שלנו...
עד כמה שהם התקרבו אלינו, ולא חשוב על ידי איזה מעשים, אפילו שאתה בביסיטר, זה כבר תיקון. כי אם יהיו קרובים, יקבלו איזה השראה. עד כמה שירצו יחד עם זה אולי... לקרוא או אפילו לקנות איזשהו ספר או משהו, ודאי שזה כן. אולי כדאי לחלק 66 הערוץ הזה מגנטים לכל אחד שבא, משתתף, משהו, לא סתם ככה, אלא... זהו. לא יודע. לא... אבל ודאי שפעולה חשובה. ואני מאוד מבקש מכל אחד, מי שיכול להשתתף בה, שישתתף. אז רק להכניס לזה יותר חשיבות מצדנו, אבל שלא יראה מבחוץ שאתם חשובים ורציניים. אלא ההפך. ולהשתדל דרך הילדים להתקרב להורים. זה חג. זה אנשים נמצאים יותר פתוקים. כן.
עכשיו, אם אתה יכול לתת לנו עצה, הרבה מהחברים שלנו הם אנשים לא בני 20, זאת אומרת, אתה יודע, בני 40, 50, מקצועות, עורכי דין, זאת אומרת, אתה יודע, עכשיו הוא עומד ככה בקנק.
לא.
אתה יכול, דיבר?
אני מתאר לעצמי, חנוך שם, מלובש בליצן, וכן, ומעביר ככה רכבת עם ילדים. נו.
אז אם אתה יכול לתת איזה עצה גם לחברים שלנו, איך להתייחס לזה נכון, להקל עלינו קצת בהכנה, אם זה...
אני לא יודע. זה כך רואי ועוד כמה כאלו ושעזרו. אני לא יודע. אם מתייחסים יפה יפה, אני לא יודע. אני אוהב להתעסק עם ילדים. לא רכבת ככה, גם כן. אבל אם אתה פשוט... אוהב אותם, אז זה כן, אבל אני לא חושב שדווקא ילדים. אתם צריכים לראות קהל מגוון, ויש שם בינתיים במה לעסוק עם אח... זאת אומרת, בוא נעשה ככה, תתארו לעצמכם מצב אחר, שחנוך מתעסק עם הילדים הקטנים, כן? וניף מדבר ברצינות עם ההורים. טוב? חנוך. אבל לא, באמת, זאת אומרת שאתם תעשו פעולות כאלו. טוב, אנחנו לא סיימנו מאמר. כן.
על ההשתוות צורה לרבו ולהידבק בו. מה היום נדרש מכל הכלי העולמי בשביל להשוות אליך צורה ועוד יותר להידבק בך, ממש בכל רגע ורגע?
נו, שיהיה לך... זקן לבן, כן? שיהיו לך חסרות שיניים כמו שיש לי. מה, זה השתוות, תגיד לי. נו, השתוות זה, אני מראה לכם מה לעשות. אם אתם דבוקים בזה ומבצעים את זה, ועוד יותר אם זה למעלה מהדעת, זאת אומרת שאתה לא מבין. אז זה עוד יותר. אנחנו נמצאים בקירוב בדבקות. וזה שאני מסביר לכם אלף פעם ואתם לא מבצעים, אז אפילו בתוך הדת אתם לא רוצים לבצע. זה כבר בעיה באמת חמורה.
אז איזה צעד נדרש לפחות מאיתנו לעשות אחד כלפי השני, בשביל שבאמת נצא מהשוק הזה שאנחנו נמצאים, ונעשה את הצעד הזה, שעוד יותר להשתוות, עוד יותר להידבק. כי כן יש רצון להתקדם, לעשות שינוי עבור העולם, עבור הכל.
דביקות ברב זה לבצע מה שהוא אומר. עם הבורא אין לך קשר, אתה לא שומע, רואה, לא מרגיש כלום. אתה שם בטוח מכוון על ידי האגו שלך. עם הרב אתה לא מכוון על ידי האגו שלך, אתה שומע לפחות מה שהוא אומר לך לעשות. מבצע או לא מבצע זה כבר משהו אחר, אבל קיבלת ההכוונה. עכשיו תחליט, אתה עושה או לא. אבל תדע בצורה ברורה, שאם אתה לא מבצע, אתה לא נמצא בכלל בכיוון, באותו דרך. אין לך שום יחס להתפתחות הרוחנית. בלי מורה, בלי רב, אתה לא מסוגל. בלי לשמוע אותו, אתה לא מסוגל. בלי לבצע מה שהוא אומר, אתה לא מסוגל. זה הכל. בשביל זה אומרים, אתה צריך לכבד אותו, להחזיק אותו כגדול, בשביל מה? כדי לשמוע מה שהוא ממליץ לך להתקדמותך. זה. אבל הזלזול היא לא רק שאתה לא תשמע ולא תוכל לבצע, אלא אתה בזה בצורה פנימית נקרא ממנו. שאם היה איזשהו קשר פנימי, קרבה, אתה קורא את זה בקלות. מה לעשות? אני אגיד לך מה לעשות. בצורה פשוטה. אתה חייב מהבוקר עד הלילה לחשוב איך אתה מכבד אותי. איך אתה גורם שאני אהיה גדול. מזה אתה תתחיל להבין שכך צריך לחשוב על הבורא. זה תרגיל. אבל מזה יהיה לך קרש קפיצה לחשוב ככה על הבורא. זה הכל. נו, ניף, היחידי שצוחק ומרוצה. כן.
אז ככה, הודעה לסיום. כל החברים מכל רחבי העולם וגם הצופים שלנו בטלוויזיה ובאינטרנט מתבקשים להיכנס לאתר סביבה טובה ולמלא את הפרטים שלהם בטופס של ההרשמה של הכלי העולמי. כל החברים מכל רחבי העולם, גם החברים שצופים בטלוויזיה ובאינטרנט, מתבקשים להיכנס לאתר סביבה טובה ולמלא את הפרטים שלהם בטופס ההרשמה של הכלי העולמי. פורים שמח במכללת קבלה לעם. מכללת קבלה לעם שמחה להזמין אתכם למשתה פורים שמח במיוחד, יום חמישי הקרוב, 21 בפברואר, 7 בערב, סניפי המכללה ברחבי הארץ. ונעבור לקליפ קצר על האירוע.
ואנחנו שמחים להזמין אתכם ל...
רגע, איגן, למה אתה לבוש רק בחליפה?
אמרת לי שזה פרסומת למכללה.
לא, אמרת לך שזה פרסומת לפורים במכללה. אוקיי, אז אני לבוש מכללה, אבל אתה צריך להיות קצת יותר פורים.
הבנתי.
ואנחנו שמחים להזמין אתכם לפורים...
איגן?
מה?
אולי כדאי שתהיה קצת פחות פורים וקצת יותר מכללה. אורן, מה אתה עושה כאן?
מה קרה לך? זה לא אורן, זה שוב אני, יגאל.
מה?
התחפשתי למרצה במכללה. גם פורים וגם מכללה.
הבנתי. פורים במכללה, מכללת קבלה לעם, שמחה להזמין אתכם למסיבת פורים שהיא גם לימוד
וגם שמחה.
פורים שמח במכללת קבלה לעם, יום חמישי 21 בפברואר, 7 בערב, בסניפי המכללה ברחבי הארץ. הכניסה חופשית, לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם.
תבואו מחופשים.
ואם הים מקיף אותך סביב
ולא נשאר במפרשים,
ועם הלב
שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים.
ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל.
תיתן לי עד ביחד להתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל.
ואהבת לרעך כמוך, הזמן הולך ומתקלם והימים חולפים בלי מענה, המנהרה נראית ללא קצה, דווקא אז, אז הוא מתגלה. ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים, אם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד יאיר.